היום בעזרת השם נדבר על פסח ונקרא כמה מתוך ההלכות במשנה תורה של הרמב״ם, שנוכל להכין את הלב ליציאה לחירות. בעצם אולי השיעור היום נוכל לקרוא לו הכנה לחירות, אם מעוניין לצאת לחירות. סופר שבמכת חושך מתו 4/5 מעם ישראל. יש דעה בחז"ל שארבע חמישיות מתו ורק חמישית יצאו ממצרים. ושואלים למה הם מתו לעומת אלו שיצאו, שגם הם לא היו לגמרי, נקרא לזה, צדיקים. יש מדרש חז"ל מפורסם שכשבני ישראל עמדו על שפת הים, אז כתרגו המלאכים ואמרו, הללו עובדי עבודה זרה, בני ישראל וגם המצרים. אז שואל הרבי מלובביץ', מה ההבדל בין בני ישראל שיצאו ממצרים לבין אלו שמתו ולא זכו להיגאל? אז הוא אומר שההבדל בין אלו שיצאו לבין אלו שלא יצאו, אלו שלא יצאו לא רצו להיגאל, רצו להישאר בעבדותם. ואלו שיצאו רצו להיגאל גם אם הם עדיין לא היו מתוקנים. אז יש פה לימוד מאוד חשוב, שלא משנה באיזה מדרגה אנחנו, אלא השאלה הכי עיקרית, האם יש עמנו את הרצון לצאת לחירות. לצאת לחירות מכל השעבודים, ולהיפתח באמת אל הייעוד הגבוה שלנו. כל העניין של יציאת מצרים זה חירות לשם ייעוד. ובמידה מסוימת אפשר גם, זה עניין של רצון אמיתי לצאת לאותה חירות. בדרך לפה פגשתי איזה חבר בתל אביב בהפתעה. שואל אותי, מה נשמע? אמרתי לו, מתכוננים לחירות. הוא אומר, עזוב אותך, זה יהיה כמו כל שנה, יהיה לנו דרשות, דברים על חירות, שיעבוד, יציאת מצרים, אבל תכלס הכל יהיה אותו דבר. אז אני מסתכל עליו בהפתעה, מה המסר שלך? אז לפני שהוא הולך, הוא אומר לי, תהיה עכשיו את מי שאתה רוצה להיות. זאת אומרת, אל תמתין לעוד משהו שיקרה. אנחנו בעזרת השם נזכה לכל המתנות בליל הסדר, רק בעצם קיבלתי ממנו את המסר שאפשר לצאת לחירות גם בג' בניסן. כי בעצם כל החודש הזה הוא חודש של חירות. רבי נחמן אומר שבחודש ניסן מחדשים את הרצונות. מחדשים את ההתמנות. לכל אחד נותנים לו התמנות, את ההתמנות מחדשים בחודש ניסן. את הרצונות מחדשים בחודש ניסן. גם המלאכים מקבלים את המלאכים מלשון שליחים, שליח מלשון ייעוד, מלשון תפקיד, מחדשים להם את התפקידים, את המינויים, סבב מינויים חדש בחודש ניסן. באותו מקום שאני מצטט מרבי נחמן על חודש ניסן, הוא מדבר על כך שכל בן אדם יכול להיות לו חלום על ידי מלאך או חלום על ידי שד. אני לא יודע מה זה בדיוק אומר המלאך והשד, אבל אם אנחנו צריכים לבחור חלום ממלאך או שד, אני מניח שנבחר את המלאך. אפשר אולי גם לומר שהמלאך נותן לנו השראה, נותן לנו הכוונה. המלאך מביא לנו מסר גבוה, והשד אולי מביא מסר נמוך. במקרה הטוב נקרא לזה נמוך. אומר, וצריך לחזק את המלאך. כל אחד מאיתנו יש לו מלאך מלווה. או אם הוא מחזק את המלאך המלווה, אז הוא זוכה לכל הברכה שהמלאך המלווה מביא איתו. וכשהמלאך נחלש, אז הדמות השנייה שהזכרתי מתחזקת. זאת אומרת, רבי נחן, איך מחזקים את המלאך? איך מחזקים את המלאך המלווה? אומר, על ידי שמחה. והוא מביא שני פסוקים. סוג אחד אומר, לב שמח ייטיב פנים. הפסוק שני אומר, בכל צרתם לא צר, ומלאך פניו אושיעם. הוא בעצם משווה או משדך בין הפנים שמופיעים בפסוק לב שמח ייטיב פנים, לבין הפנים שמופיעים בסמיכות למלאך, ומלאך פניו אושיעם. זאת אומרת, איפה שורה המלאך? המלאך צריך איזשהו מקום נחיתה סביבנו. האם הוא יושב באוזן, בכתף, באף? זאת אומרת, רבי נחן, בפנים. לב שמח יטיב פנים, ומלאך פניו אושיעם. זה על ידי שמחה. אז כשאנחנו בשמחה, יש למלאך מקום להיות. הוא מזכיר גם שישנם שבעה רקיעים. מה שאנחנו בדרך כלל, יש לנו שם אחד לרקיע, או לקרוא לזה שמיים או רקיע, חז"ל מביאים שבעה שמות. רקיע, מכון, זבול, שחקים, ערבות. אני יודע אם הצלחתי להגיד את כל השבעה, אבל חלק ניכר. אז שואלים, איפה נמצאים המלאכים? אם אתם רוצים לשים בווייז הרוחני להגיע אל המלאכים, המלאכים נמצאים ברקיע שנקרא שחקים. למה נקרא שחקים? כי מלשון שחוק ושמחה. אז כשהמלאכים ברקיע הם בשחקים, וכשהם בארץ, בשמיים ובארץ, כשהם בארץ, אז הם נמצאים על פנינו השמחות. אז כשאנחנו בשמחה, יש למלאכים מקום להיות. מלאך פניו אושיעם, לב שמח ייטיב פנים. איפה הפנים השמחות שלך? כן, ככה זה צריך להיות. הנה, עכשיו המלאך על פניך. אם אתה יכול לנסות להיזכר רק בינך לבינך, אם אפשר, בסדר? עם החיוך על הפנים. קצת להגביר? ככה. שהחיוך יהיה במקסימום. אני חושב שזה דבר חשוב. אמנם החיוך זה היבט בחירי, אבל זה מסמל משהו משמעותי. אחרי זה אומר שם רבי נחמן שאת המלאך, כל אחד מאיתנו יש מלאך מלווה. אפשר לחזק אותו על ידי שמחה, ואת השמחה אפשר להביא על ידי תענית. זה חידוש גדול של רבי נחמן, שהתענית מביאה על ידי שמחה. או על ידי ירוחה בשמחה. כתוב שכשבן אדם חולם חלום מבעית, חלום רע, אז יש מושג שנקרא תענית חלום, שזה בא להמתיק את החלום הלא טוב שהוא חלם. והתענית יש לה יכולת נפלאה גם לבטל גזירות. אבל אם בן אדם לא רוצה לצום, או שהוא לא חושב כמו רבי נחמן שזה דבר כל כך משמח, אז אומרים לו, אילו שמטיבים את החלום, לך אכול בשמחה לחמך. בפשטות זה לך תאכל את מזונך בשמחה, זה מדיטציה מאוד גבוהה. לאכול בשמחה, כי לאכול בשמחה זה לאכול בנוכחות, בלי הטלפון, במתינות, בשימת לב. אז זה לך אכול בשמחה לחמך, שזה ביטוי כללי על לאכול את מזונך בשמחה. אפשר גם לדייק ממש במילים, אכול בשמחה לחמך, שזה עוד יותר משימה, ודרך כלל יש הרבה כובד לארוחה עם לחם. יש כאלו שלא מתאים להם כל הטקסיות, נטילת ידיים לפני וברכת המזון אחרי. של זה הדתיים המציאו לחמנייה שברכתה מזונות, זה בגלל העצבות. בגלל שאין את ה... בגלל העצבות אין את הסבלנות, או רואים בזה עול, את אכילת הלחם עם כל הליכותיה והלכותיה. ומנסים לדלג על זה, כי בעצם השמחה הזאת, או האפשרות הזו לשמחה, היא יוצרת כובד, ובן אדם בעצם כמו הרבה דברים בחיים, במקום לראות את הברכה ואת הפוטנציאל הנפלא שיש שם, זה, אנחנו רואים בזה איזושהי מועקה. אבל רבי נחמן מזכיר את זה בהקשר של איך יכול בשמחה לחמך, זה לחזק את המלאך, את המלאך המלווה. אפשר לקרוא השיעור הזה היום, חיזוק המלאך המלווה. זה גם יכולה להיות דרך להזמין חבר למסעדה, נקרא לזה סעודת חיזוק המלאך המלווה. ללכת למסעדה טובה, כשזמננו בידינו, מבלי למהר כלל, חלק מהעניין הזה של השמחה, לך אכול בשמחה לחמך. אם מסתכלים על הפסוק המלא, יש שם גם יין בהמשך. שתה בלב טוב יינך. אז מקווה שזה לא יעמיס לכם על ההוצאות. אזמין גם יין מתאים על הארוחה הזאת. אז אחרי שרבי נחן, כן, בבקשה. כן, אנחנו יודעים שאם לא אוכלים בשמחה, בכלל זה האוכל, זה הולך ככה, שגם האוכל, המזון עם התכונות הויטליות, החיוניות, הכי מבורכות, כשבן אדם אוכל אותו בעצבות, המזון נהפך למזון אנטי-בריאות. וגם מזון עם איכות פחותה, כשאוכלים בשמחה, זה משנה את המולקולות שלו. הוא הופך להיות מזון מבורך. עכשיו, כל זה הוא אומר בהקשר של לחזק את המלאך, את המלאך המלווה. המלאך המלווה לא מופיע בתוך הטקסט, זה מתוך ליקוטי מורן חלק ב', תורה A, פסקה י'. אבל הוא מדבר על חיזוק המלאך. זאת אומרת, המלאך מחזקים על ידי שמחה, וכל השנה אפשר לחזק אותו על ידי שמחה, ובמיוחד בחודש ניסן. בעצם חודש ניסן זה הזמן שבו, ואז הוא מוסיף גם שבחודש ניסן כל אחד מקבל את ההתמנות שלו, ובחודש ניסן כל אחד מקבל, מחזק את הרצונות שלו, ויש גם אפשרות שהרצון יופיע ויתממש בתוך מציאות חייו. זה היה לדבר על חשיבותו של חודש ניסן, והגעתי לדבר על זה בעקבות אותו חבר שאמר לי, אינני יודע האם זה היה דיבור של ייאוש, אומר, שמע, הכל יהיה אותו דבר, עוד ליל הסדר, עוד דיבורים, הכל יהיה כמו שנה שעבר בדיוק, או שזה היה דיבור אופטימי שהוא רצה בעצם לעורר, אל תמתין לאיזה תאריך מסוים בשביל להיות את הווייתך הגבוהה, אלא זה יכול להיות כרגע. ככה היה נשמע מסיום דבריו. אז בהקשר הזה אמרנו שאפשר לקבל את ההתעוררות הברוכה הזו כבר עכשיו בגימל, ליל גימל ניסן. בעצם זה חודש של ניסים כולו, של היציאה ממגבלות הטבע. ובעצם החודש הזה יש בו את היכולת של ההתחדשות המופלאה של הבריאה כולה. אבל היה נשמע לפי מבא פניכם שהזדהיתם עם אותו אחד שאומר, עזב אותך, הכל יהיה אותו דבר כמו שנה שעברה. אבל בוא נראה איך אנחנו יכולים להכניס לזה משמעות נוספת ומבורכת. עכשיו, אני רוצה לקרוא מתוך דברי הרמב״ם במשנה תורה, בהלכות חמץ ומצה, פרק שביעי. כך אומר הרמב״ם, חושב שהיום הולדת של הרמב״ם, של רבי משה בן מימון, היא בליל הסדר, או בי"ד בניסן. אומר כך, מצוות עשה של תורה, לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן. זאת אומרת, זה גם לספר את הניסים והנפלאות בליל 15 בניסן, ואת הניסים והנפלאות שנעשו בליל 15 בניסן. זאת אומרת, אותו לילה שבו יצאנו משעבוד, באותו יצאנו מגלות לחירות, זה בעצם בלילה הזה הייתה מכת בכורות, בלילה הזה הייתה היציאה הפיזית ממצרים. שנאמר, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. כמו שנאמר, זכור את יום השבת. ומניין שבליל 15, תלמוד לומר, והגדת לבנך ביום ההוא למור בעבור זה. בשעה שיש מצב המרור מונחים לפניך. יש פה דבר מעניין, שכל הציווי הזה, של לספר בניסי יציאת מצרים, זה סביב המילים, והגדת לבנך. זאת אומרת, יש פה בכלל ציווי על תקשורת בין הורים לילדים. היו כאלו שרצו להיעדר במצווה, אז גם אם היחסים היו מתוחים עם הילדים, בזמנים שלפני פסח, לקראת הפסח, ניסו ליישב את ההדורים בשביל לקיים את העניין של והגדת לבנך. ואם מישהו אין לו בן, אז מיד הוא אומר, ואף על פי שאין לו בן, אין לו בן, הכוונה היא זה לא שיש לו בת ואין לו בן, אלא לפי זה אין לו בכלל, אולי אין לו בכלל צאצאים, אולי בכלל לא בזוגיות. אומר, אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים. מכאן זה הוכחה לתיאוריה שמדברים הרבה בעבודת הנפש, שבכל אחד מאיתנו יש את הילד הפנימי. כל אחד מאיתנו יש את הילד שמחכה שנדבר אליו, נשוחח איתו. אז אחד ההוכחות לכך, כתוב והגדת לבנך, ובמיוחד כפי שהרמב"ם פוסק, שגם אם אין לו בן הוא צריך לקיים והגדת לבנך. אתם איתי? אסביר שוב, לכל אחד מאיתנו יש ילד בפנים, שגם הוא רוצה לשמוע את הסיפורים שנעביר לו, את הלפיד של האמונה על ניסי יציאת מצרים. לפעמים הילד הזה יש בו ייאוש, יש בו ספק, יש בו בדידות. והזמן לחדש את הקשר זה בליל הסדר. הגעת לבנך, זה היה מי שקרא ללילה הזה, ראש השנה לאמונה. זה בעצם הלילה המכונן של עם ישראל, ליל הסדר. שזה רואים בצורה מאוד מיוחדת, שזה החג שזוכה להכי הרבה רייטינג בלוח השנה היהודי. יכול להיות אפילו, לא רוצה לומר בוודאות, אבל יום כיפור וליל הסדר אלו שני התאריכים שזוכים להכי הרבה עניין. על ליל הסדר נאמר שבלילה הזה יורד אור רוחני עליון, שגם אם בן אדם לא עשה הכנה מתאימה, גם כן הוא זוכה לאור המיוחד של הלילה הזה. אני אומר, עצם ההתעוררות שאנשים שואלים עצמם איפה אתה בליל הסדר, זה כבר אומר שהאור הזה יורד ומופיע. ולפעמים יש כאלו שמסתבכים סביב העניין שאין להם איזה משפחה מורחבת, או אין להם אפילו איפה להתארח. עם אדם בתחושה שצריך איזה כישרונות מיוחדים לערוך ליל הסדר. המצרכים הנדרשים לעריכת ליל סדר פרטי, אין כדי להעלן. אגדה של פסח, שיום ראיתי בחנויות שהאגדה בסיסית עולה 8 שקלים, בקבוק יין, שעולה כך וכך שקלים, ו3 מצות. זה המצרכים הבסיסיים שמספיק לליל הסדר. אין צורך בגפילטה פיש. זאת אומרת, אם יש, למה לא? אולי יהיו כאלו שיהיה להם סיבות טובות להגיד למה לא, לטבעונים שבינינו. אבל בכל אופן, למה חשוב לי לציין את הדברים הללו? כי יש לא מעט אנשים שהיו מקבלים את ההבנה הזו, שכל אחד יכול לערוך ליל סדר. זאת אומרת, אם יש לו מישהו ללכת לחברים או למשפחה מורחבת, ברכה תהיה לו. כשבן אדם לא מוזמן, לפעמים זה הרמז לשליחות, להתזמין אתה חברים. מצות ואגדה ויין. אחרי זה אפשר גם ארוך, אפשר להוסיף את כל הדברים. יש ברשת הוראות מפורטות, אבל הכי פשוט שבעולם, פשוט לומר את האגדה, איפה שכתוב לעשות, אם זוג יין כתוב שם בתוך האגדה, עכשיו מוזגים יין, עכשיו שותים יין, עכשיו אוכלים מצה. וללא סדר צריך שתהיה מצה שמורה. חנות לקרות, יש מצה רגילה ויש מצה שמורה. בליל הסדר יש עניין מיוחד במצה שמורה. מצה שמורה זה אומר שהשגיחו עליה משעת הקצירה. בדרך כלל שומרים על החיטים, שלא ירטבו, שלא יחמץ, משעת התחינה, שזה ההלכה הפשוטה. בליל הסדר אנחנו רוצים להיעדר, יש עניין להיעדר. אבל איזו ברכה זו? כל אחד, זה בעצם החירות שאפשר לעשות ליל סדר לבד. זה לא בא לעודד את הלבד, זה בא לעודד את מי שנצרח מסיבה כלשהי, אין לו עם מי לעשות, שידע שהוא יכול לעשות את הליל סדר הכי נפלא שבעולם. אפשר לעשות את זה לבד לגמרי, אם אין ברירה, אפשר לעשות את זה בזוג, אפשר לעשות את זה בשלישייה או ברביעייה. זה הפלא ופלא. אומר, ואף על פי שאין לו בן, אפילו חכמים גדולים, אומר הרמב״ם, זה כביכול מי שיש לו את כל הידיעות ואת כל ההיסטוריה בראשו, מה יש לו לספר? אומר, לא. אפילו חכמים גדולים חייבים לספר בפה ממש ביציאת מצרים. וכל המעריך בדברים שהראו ושהיו, הרי זה משובח. בגדול, בהגדה של פסח יש את עיקר הדברים שהיו ושהראו. זאת אומרת, שאם מתייחסים בשימת לב לנוסח ההגדה, כבר אנחנו מקבלים את כל הסיפור הזה של יציאת מצרים. ומי שרוצה לקרוא אותה לפני ליל הסדר, ולשים לב לביטויים מסוימים, לראות את הפירוש שלהם, כמה טוב שזה עוד לפני ליל הסדר, כי יש כוח מיוחד באמירה הרציפה, באמירה של כולם ביחד, כאיש אחד, בלב אחד. אנחנו בליל הסדר ממעטים לדבר בליל הסדר בפירושים, וגם אני בדרך כלל משתדל שיהיה אגדה אחידה לכל המשתתפים. זאת אומרת, אותם האגדות שבשמונה שקלים, כל אחד אמנם מביא את האגדה המפוארת שלו, אבל בגלל העימוד השונה, שזה אחרי זה בעיה עם הקצף, כל אחד שואל באיזה עמוד זה, אני מבקש מכל האורחים להניח את האגדות שלהם בצד, מחלק את האגדה האחידה, ואז אומר, כולם עכשיו מתחילים בעמוד 13, עמוד 14, ככה לזה, שמגיעים לשולחן עורך, כל אחד יכול לקבל את האגדה שהוא הביא בחזרה, וככולם אוכלים, מי שרוצה לדבר, אין שום בעיה. כמה שירצה בעריכות, לומר את דרשותיו, את רעיונותיו, כשהגיעו כבר לשולחן עורך. כי עד השולחן עורך, הרבה פעמים יש מי שמדבר, ואחרים בעצם מאבדים אותו, ומפסידים אותו. ממשיך הרמב״ם ואומר, מצווה להודיע לבנים, לבנים זה הכוונה היא הילדים, ואפילו לא שאלו, שנאמר, והגדת לבנך. לפי דעתו של בן, אביו מלמדו, כיצד? אם היה קטן או טיפש, הוא אומר לו, בני, כולנו היינו עבדים, כמו שפחה זו, כמו עבד זה, שהיו מקובלים בבתים לפני כך מאות שנים. ובלילה הזה פדה אותנו הקדוש ברוך הוא ויוציאנו לחירות. אם היה הבן גדול וחכם, מודיעו מה שהראה לנו במצרים. כל השיעבוד, את מכות מצרים, כל מכה ומכה, מה שהיה שם. וניסים שנעשו לנו על ידי משה רבינו, הכל לפי דעתו של בן. זאת אומרת, כמה שיש יותר התעניינות, כמה שיש יותר שימת לב, אז אפשר יותר להרחיב. אני מדלג על כמה הלכות, אחרי זה אומר בוו, בכל דור ודור חייב אדם להראות עצמו כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים. ולעשות פרצוף של חירות. כאילו יצא אתה משעבוד מצרים. דרך כלל אנחנו רגילים לומר, יש נוסחים בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. ופה הרמב"ם אומר, בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו. פה אני פונה אליכם ושואל, מה ההבדל בין, או נעשה את זה בתור שאלה מזמינה, לא שאלה של ידע. מה אני לומד כשאומרים לי לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, ומה זה מוסיף לי כשאני שומע את המילים להראות את עצמו. להראות זה להמחיש. תודה. מי עוד רוצה להוסיף? שמה? אז לראות זה פנימי, ולהראות זה גם חיצוני, שזה ייראה גם אם יהיה מישהו בסביבה, אני אעשה איזשהם פעולות שאני אראה כאילו אני יוצא עכשיו ממצרים. אז זה אומר שצריך להיכנס צוות, להתכנס צוות ההפקה או צוות ההווי של ליל הסדר. איזה פעולות אני עושה להראות את עצמי כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים, שנאמר ואותנו הוציא משם. זאת אומרת, ואותנו הוציא משם, לומד מזה הרמב״ם, לומדים מזה עוד חז"ל בגמרא, שאותנו הכוונה היא לכל דור ודור. אז יש פה משימה שכדאי לעשות עליה חזרות, איך להראות את עצמנו כאילו יצאנו עכשיו משעבוד מצרים. ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, וזכרת כי עבד היית. כלומר, כאילו אתה בעצמך היית עבד, ויצאת לחירות ונפדית. אז איזה שמחה זו, גם איזה התרגשות יש בליל הסדר, שהנה אנחנו חוגגים את היציאה לחירות. בשביל זה אנחנו קוראים את זה עכשיו, יש עוד הרבה זמן, יחסית לליל הסדר, לתרגל את העניין הזה. וממילא, זה חלק מהעניין של להסב בליל הסדר, שזה בעצם תנועה של חירות. וכל אחד ואחד, בין אנשים, בין נשים, חייב לשתות בלילה הזה 4 כוסות של יין. אמנם, הלכתית, יוצאים גם, דהיינו מקיימים את המצווה גם במיץ ענבים. אבל זה בלית ברירה. שחכמנו תקנו את העניין של 4 כוסות יין, הם לא התכוונו למיץ ענבים. שוב, זה שמיץ ענבים מאפשר את קיום המצווה למי שאין יין, או למי שלא אוהב יין, או למי שקשה לשתות יין, זה כבר מובא בתלמוד. זה לא משהו חדש. זה מראשית התקנה הזו. אבל בכל זאת אומרים לנו חכמנו, שמי שליבו פתוח, שידע שארבע כוסות יין, עניינם בשביל לאפשר לנו את תחושת החירות. היה אחד מחכמי התלמוד, שכחתי את שמו, אולי זה הרב יוסף, שהוא היה כנראה אלרגי ליין, והוא מספר שהיה כואב לו הראש עד שבועות משתיית יין של ליל הסדר, ואף על פי כן הוא שתה את היין בליל הסדר. אמנם בתקופת הגמרא לא היה מיץ ענבים בפסח, כי לא היה חומר משמר, או לא היה פסטור. ועונת הענבים מתחילה בסוף סיוון, זאת אומרת שבניסן אין ענבים בארץ ישראל או בבבל. יש רק יין. אולי היה אפשר לעשות יין צימוקים, אבל זה משהו אחר. עכשיו, כל העניין של הארבע כוסות הללו, זה בעצם העניין של חירות. מעניין שמזכירים את העניין של חירות סביב היין. רבי נחן מביא את הפסוק שענן מואב מנעוריו ובגולה לא הלך ולא הוא רק מכלי אל כלי, על כן עמד טעמו בו וערכו לא נמר. זה פסוק מירמיהו שמתארת כך שהגמרא מביאה אותו שכשאחשוורוש פנה אל חכמי ישראל לשאול אותה מה לעשות עם ושתי, אז הם אמרו לו שמאז שהלכנו בגלות אנחנו לא יכולים לדון דיני נפשות, ועמון ומואב הם לא הלכו בגלות, הם יכולים לדון דיני נפשות. רבי נחן לומד מזה שללכת בגלות אומר כשבן אדם מטולטל ממקום למקום, אז כמו יין שבשביל להיות באיכותו הגבוהה ביותר, היין צריך שקט, היין צריך התמדה. זאת אומרת, מהרגע שמתחיל תהליך התסיסה, זה לא טוב ליין להיות מועבר מכלי אל כלי, זה לא טוב לטלטל אותו, זה לא טוב להפריע לו בתהליך התסיסה. ואם הוא מקבל את השקט המתאים, הוא יכול לעבור את התסיסה שלו כראוי ולגלות את הסוד שבו. הכוונה היא להגיע לאיכות המיוחדת, החבויה, גנוזה ותמונה בו. והטלטול הזה, הגלות שנקרא, הוא רק מכלי אל כלי, הטלטלה הנפשית הזו, רבי נחמן אומר שהעצבות היא כמו גלות. אומר, כשבן אדם הוא בעצבות או בטלטלה רגשית, לא מתאפשר לו בעצם להיות היין הטוב שהוא יכול להיות. לא מתאפשר לו להוציא לאור את סודו, את איכותו הכל כך מיוחדת. וכאילו הוא רק מכלי אל כלי. כביכול בשביל להצליח, בשביל להיות את מה שנועדנו להיות, אנחנו זקוקים לאיזשהו שקט פנימי. והשקט הפנימי הזה משום מה הוא מדמה אותו לשמחה. ואת המרה השחורה הוא מדמה הוא רק מכלי אל כלי. ואז בעצם לא מתאפשר לו תהליך התסיסה, ואז הטעם שלו המיוחד לא מתגלה, והריח שלו המיוחד שאמור להופיע גם כן לא מופיע. ולכן רבי נחמן בעצם מלמד אותנו או מציב לנו איזה יד לנסות ללמוד להגיע לשקט פנימי. והשקט הפנימי אצלו זה שמחה. זאת אומרת, זה שגם כשבן אדם עובר טלטלות חיצוניות, הוא עדיין יכול להישאר בציר הפנימי שלו, ולא להיות לפחות כיד, הוא יכול להישאר בציר הפנימי שלו, ולא להיות בטלטלה החיצונית. עכשיו, אחד הדברים, שכשאנחנו באים לצאת לחירות, או לרצות לצאת לחירות, בעצם להיות חופשיים, חופשיים מאותו שיעבוד, חופשיים בעצם מה שמונע מאיתנו להיות על מקומנו, אז אפשר להיזכר בראשית התגלותו של הקדוש ברוך הוא למשה במדבר. כשמשה הולך ורואה את צאן יתרו במדבר, מתגלה אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, משה, משה, של נעליך מעל רגליך. מה ההמשך? כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. של נעליך מעל רגליך, זה ידוע הביאור. אינני יודע איכן מקורו, אבל הוא עתיק יומין, ששל נעליך מעל רגליך, תוריד את מה שנועל אותך, שזה ההרגלים שלך. אבל בעיקר, המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא, זה הצירוף של הזמן והמקום והנסיבות של חייך, זה לא תקלה, זה אדמת קודש. מקום אשר אתה עומד עליו, זאת אומרת, הסיטואציה שבה אתה נמצא בחיים כרגע, זה אדמת קודש. זאת אומרת, הצירוף הזה של המקום ושל הזמן ושל הנסיבות, זה לא מקרי וזה לא לרעתך. וברגע שאתה מוכן להתייחס אל זה ככה, המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא, עכשיו אתה יכול לקבל כבר את השליחות לצאת ממצרים. אבל זה... תאחלו לי שבין שיעור לשיעור אני אזכור את מה שאני אדבר בשיעור. לפחות זה, אלו הם הרצונות. היציאה הזו לחירות הזה. אדמת קודש. אדמת קודש זה בעצם הביטוי הזה ששומע אותו משה. אם הזכרנו את משה, מעניין שמשה לא מופיע בהגדה בכלל. אני אומר שזה לא מקרי, אלא זה המכוון, כי הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בליל הסדר, אנחנו אומרים, הוא ולא מלאך, הוא ולא שרף. זאת אומרת, זה הגילוי שלו בכבודו בעצמו. ולכן האור המיוחד של ליל הסדר הוא גבוה מעין כמו. גם אכילת המצה, המצה נקראת בזוהר הקדוש, יש לה שני ביטויים או שני כינויים. מאכל האמונה ומאכל רפואה. זה גם בעצם הזמן היחיד בשנה שאנחנו ממש מצווים לאכול משהו. האכילה בשבת היא לא מהתורה, היא מציווי של דברי חכמים וככה כל הסעודות האחרות, אבל האכילה של הכזית מצה בליל הסדר זה מזון מקודש. יש גם את לאכול את הכזית לחם בסוכה כשנכנסים. אבל בליל הסדר זה יותר חזק. מאכל האמונה. מאכל האמונה. הרמח"ל מסביר את העניין הזה של חל מסביר את העניין של המצה, אומר שהחימוץ של הלחם, זאת אומרת התפיחה של הלחם, היא מועילה לשני עניינים. היא גם שהלחם יותר טעים, וגם הוא קל לעיכול. זאת אומרת התפיחה של הלחם, יש לה, החמץ כביכול, השיעור, יש לו יתרונות, יש לו איכויות. הוא אומר, זה נצרך לעולם. זה נצרך לעולם, שזה גם טוב הטעם וקל העיכול. כמדומני שזה הביטוי שלו בספר דרך השם. הוא אומר, וגם החמץ הוא מסמל את היצר הרע. אומר, כל השנה אנחנו באמת זקוקים לו ליצר הרע. שבוע בשנה אנחנו מנטרלים אותו לגמרי, ואז כל השנה כולה הוא עושה את תפקידו במידה הראויה לו. כי אנחנו נזקקים לו. היצריות שבונה את העולם, היצריות שמניעה אנשים לפעולה, היצריות שבעצם מוציאה אנשים לעשייה, היא נצרכת לעולם. בלי זה העולם חסר. חז"ל מספרים שאחרי שביטלו את יצר עבודה זרה, שהיה מאוד מאוד חזק, כנראה בתקופת חז"ל, אז חכמים רצו לבטל גם את יצר המין, את יצר העריות. אז הגמרא מביאה באופן ציורי שבמשך שלושה ימים אי אפשר היה להשיג ביצה בירושלים. צריך לדעת שביצים, תרנגולות יכולות להטיל גם בלי זכר, אבל זה ביצים לא מופרות. זאת אומרת, זה ביצים שטובים לחביתה ולא שיצא מהם אפרוח. אז ראו שזה ככה, אז ביטלו את זה. כביכול, זה תיאור ציורי שהיצר הוא נצרך בעולם. רק הוא נצרך שיש לו את את המידה שלו, את ההבנה שלו. אז לכן, ככה אומר הרמח"ל, שאם כביכול החמץ מסמל את היצר הרע, אז למה לא כל השנה בלי חמץ? זאת אומרת, אנחנו זקוקים לו ליצר, אנחנו זקוקים לו לחמץ. על השבוע הזה בשנה, הוא בעצם נותן ליצר הרע לעשות את תפקידו, את משימתו. אנחנו משתמשים בו ולא הוא משתמש בנו. זה הארי הקדוש אומר שמי שנזהר ממה שהוא חמץ בפסח, אז אחרי זה כל השנה כולה זוכה להינצל מהניסיונות הלא טובים. אז הנה הזכרנו את המצה, הזכרנו את היין. עכשיו יש לנו את המרור עם הסיפור השנתי על מעשה ממרור שסיפר רבי נחמן. אומר, יהודי וגרמני הלכו לקבץ יחד נדבות. זה מאוד חשוב בשביל העלילה שזה יהיה יהודי וגרמני ולא יהודי ורומני או פולני. כי היידיש והגרמנית, אפשר לתקשר ביניהם, דובר גרמנית ודובר יידיש, יכולים להבין זה את זה. ולפני ליל הסדר, היהודי אומר לידידו הגרמני, שעוד מעט מגיעה ארוחה השנתית של היהודים. אומר לו, זה משהו משהו. ארוחה כזו שווה לחכות חודשים ארוכים בשביל הארוחה הזאת. בתור קבצנים שנדדו בדרכים, בטח הם היו רגילים לפת ומים ביום יום. אולי בשבתות מפעם לפעם הזמינו אותם בעלי בתים, אבל ההשקעה של ליל הסדר זה היה משהו מיוחד. והוא הכין אותו, היהודי הכין את ידידו הגרמני, איך להתנהג כשיזמינו אותם, כל אחד מהם בנפרד מן הסתם בבית הכנסת, יצמידו אותם לאחד מבעלי הבתים של העיירה. אז הוא מן הסתם, אחד הדברים שהוא הסביר לו, איך להחזיק ספר עברי עם האותיות מימין לשמאל, ואמר לו, תעשה מה שכולם עושים, כשכולם עומדים אתה תעמוד, כשכולם ממלמלים אתה תמלמל, כשנוטלים ידיים אתה תיטול, תעשה מה שעושים. ואפשר להגיד שהוא נתן לו הכנה מספקת, אבל דבר אחד הוא שכח להגיד לו. שכח להגיד לו שאוכלים מרור. אצל אשכנזים המרור זה לא החסה המתוקה. אשכנזים המרור זה מרור. זה חריין, חזרת, לבנה, מגורדת, שהיא חריפה עד למאוד. וכשהגיע ליל הסדר, הוא כבר צם בתחילת היום בשביל ליהנות מהארוחה. וכשציוותו אותו לאיזה משפחה, הדקות הראשונות, אולי השעה הראשונה עברה בשלום, היין כנראה היה טוב, אבל אמר, מה קורה איתה, מאיפה ארוחה שהבטיחו, בסוף עד שכבר מגישים משהו, הגישו את המצה, אחרי זה מביאים את המרור, את החריין, והוא רואה שכל אחד לוקח מעט, כי זה כל כך חריף. אז הוא אומר, אני רוצה מהמאכל הזה, בטח זה המאכל הכי יקר שלהם, שהם מתקמצנים עליו. הוא מבקש את המאכל הזה, והם, הוא לוקח הרבה, הוא אוכל את זה ככה בלעיתות, וזה שורף לו את המעיים, מרוב שזה, ופה הוא כבר לא יכול להתאפק, ממש מקלל ומגדף ובורח משם, אחרי שהוא חושף את עצמו כי הם מתחזה. הוא הולך למקום המפגש שלהם, כנראה בבית ההכנסת אורחים שהיה שם באותה עירה, וכולו גונח מזה שהבטן שורפת והארוחה שהתפספסה. ובשעת לילה מאוחרת מגיע ידידו היהודי שהיה אצל משפחה אחרת, והוא מבסוט, מזמר לו ניגונים נחמדים אחרי שסודה כל כך מברכת. והגרמני צועק אליו, אז הוא אומר לו, ידידי היקר, והוא סיפר לו כל מה שעבר עליו. הוא אומר, הגעת עד המרור. אם היית ממתין עוד קצת, היית זוכה להגיע לארוחה טובה. את זה אמר רבי נחמן בהקשר לכך, שהרבה פעמים בתהליך שאנחנו עוברים, אנחנו בעצם בדרך להגיע אל האור צריכים לעבור דרך המרור. ובסיפור, כל הסיפור בנוי על זה ששכח להגיד לו שאוכלים מרור. זה בעצם העניין של הסיפור. שכח להגיד לו שאוכלים מרור, ובשביל זה בעצם הסיפור מתפתח בצורה כזו. אבל אם אנחנו זוכים שמספרים לנו שיש מרור, זה אומר לא לבעוט באיסורים, או לא, או יש רגע שצריך עוד קצת המתנה. הסיפור הזה בעצם סיפור ממרור, זה סיפור של היעדר המתנה, זה סיפור שבעצם כבר עברנו כל כך הרבה, הרי בליל הסדר עד שמגיעים למרור יש קדש, אורחץ, קרפס, יחץ, מגיד, רחצה, מוציא, מצא. מרור, ומה מפריד בין המרור לשולחן עורך, שזה הביטוי של הסעודה? הקורך. זאת אומרת שהוא עבר כבר את הרוב המוחלט של הסימנים של ליל הסדר, של הטקסיות בליל הסדר. ובעצם יש פה דיבור עבור כולנו. בסיפור שכח להגיד לו שיש מרור. אבל פה לא שכח להגיד לנו שיש מרור. מצד אחד זה סיפור על המתנה. מצד שני, כל עניינו של ליל הסדר זה לומר שאנחנו זכאים בכלל לצאת לחירות גם אם לא עשינו שום הכנה. כתוב, פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט. מה ההמשך? יפתח לכם פתח כפיתחו של אולם. יש ברוך הוא אומר, בשביל שאני אפתח לכם משהו גדול ועצום, אתם צריכים לפתוח לי פתח קטנטן, שזה בעצם הסדר והחוקיות הרוחנית. אתם עושים פתח קטנטן, זה פתח מאוד מיוחד, פתח כפתחו של מחט. יש אולם, אולם זה יכול להיות דימוי של אולם אירועים, ותדמיינו את הפתח כפתחו של אולם, ויש את הפתחו של מחט. אומרים לו, אתה פותח כפתחו של מחט, יפתח הפתח כפתחו של אולם. אומר רבי ברוך ממז'יבוש, המילה פסח, איך מתרגמים פסח לעברית מדוברת, ששם פסח על בתי ישראל, מה זה פסח? מלשון דילוג. פסח זה דילוג, פסח זה דילג, פסח על בתי ישראל. אז הוא אומר, פסח זה שהקדוש ברוך הוא מדלג לנו גם על הצד הקטנטן הזה של פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט. זאת אומרת, גם אם בן אדם אפילו לא עשה את ההכנה המינורית, המינימלית הזו, גם הוא זוכה לכל המתנות של, לכל המתנות של פסח. כך אומר רבי ברוך ממז'יבוש. אבל אני אומר את זה בהקשר של, זה יכול להישמע דבר והיפוכו. המעשה ממרור מדבר על איזושהי המתנה, איזושהי דעת שצריך בתהליך. והדיבור של רבי ברוך ממז'יבוש מדבר על כך של, לפעמים מדלגים על הכל ונכנסים ישירות לליל הסדר. אני מזכיר את זה במקביל, כי שתי הבחינות נכונות, כל אחד לפי עניינו, כל אחד לפי המקום שבו הוא נמצא. אחרי ליל הסדר, לוקחים מאיתנו את המדרגות שקיבלנו בליל הסדר, ואז צריך לעבוד עליהם מחדש לאורך ימי ספירת העומר. עד לחג השבועות. אבל ליל הסדר זה ממש מאוצר מתנת חינם. אבל כן אפשר לבקש ממש בפה, לדבר את רצונותינו איך אנחנו רוצים שיראה ליל הסדר. לדבר את רצונותינו איך אנחנו רוצים לבוא מכוונים ללילה הקדוש והמיוחד הזה. ללילה הנפלא הזה. גם כשזוכים להגיד את ההגדה בהתלהבות ובשמחה, שזה דבר נפלא ועצום. הזכרנו את רבי ברוך ממז'יבוז'. הוא היה דוד שהוא אמר של את ה... שפסח, שהקדוש ברוך הוא כביכול מדלג גם על החוקיות הזו של לפתוח פתח כפתחו של מחת. רבי ברוך היה דוד של רבי נחמן, אח של אמא שלו. מספרים שבברית של רבי נחמן, שהייתה בשבת הגדול באותה שנה, רבי נחמן נולד בראש חודש ניסן שחל להיות בשבת, ובשבת שאחריה היה הברית שלו בשבת. הם מספרים שאמא שלו פייגה, כנראה היה לה רוח הקודש, היה לה ראתה דברים, אז היא ביקשה בברית מאחיה רבי ברוך שיברך את הבן שלה שלא יהיו עליו מחלוקות. אז רבי ברוך אמר לה, מאוחר מדי. כאילו, מה התעכבת עד הברית בשביל לבקש את זה? רבי נחן זכה להוציא את לידי גילוי, להביא אל הפועל את כל את כל שליחותו בעולם. כמו שהוא אמר, ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור. רבי נחן, כל פעם שחזל מדברים על האיכות המיוחדת של ראש חודש ניסן, הוא מזכיר לנו שמדובר על כל חודש ניסן. זאת אומרת, כי נאמר החודש הזה לכם ראש חודשים. זאת אומרת, יש ברכה מיוחדת בכל החודש הזה. אבל במיוחד ב-12 הימים הראשונים. נאמר חודש האביב, שזה אב י' ב', שזה האב ל-12 חודשים, וכל יום הוא כנגד יום אחד כנגד חודש אחד, זאת אומרת, א' בניסן כנגד ניסן, ב' ניסן כנגד אייר, ג' ניסן כנגד סיוון, כל זה אפשר לתקן בימים הראשונים. טוב, אז הגענו לסיכומה של שיעור. בשבת ראש חודש ניסן, זאת אומרת, ראש חודש שיוצא בשבת, וקוראים גם את פרשת החודש, מוצאים שלושה ספרי תורה. איפה עוד זה קורה שמוצאים שלושה ספרי תורה? בחנוכה, בראש חודש טבת, שיוצא בשבת. אז ספר תורה אחד קוראים קריאת התורה לחנוכה, אחד פרשת השבוע, ואחד של ראש חודש. אז הזכרנו את החלום על ידי מלאך, חיזוק המלאך המלווה, שזה על ידי שמחה. דיברנו על כך שהמלאך שורה על הפנים, שמע טוב, על הפנים, על הפנים השמחות, מההצמדה של לב שמח יטיב פנים ומלאך פניו אושיעם. הזכרנו את זה שרבי נחמן אומר שתענית מביאה שמחה, ואם בן אדם לא רוצה לצום אז אומרים לו לך אכול בשמחה לחמך, שזה בכלל ביטוי לאכול בשמחה את המזון, אבל במיוחד את אם אוכלים את הלחם, שזה מחזק את המלאך. הוא הוסיף ואמר שעיקר חיזוק המלאך זה בחודש ניסן. ובחודש ניסן יש את החיזוק של המלאך, יש את ההתמנות שמקבלים מחדש בחודש ניסן, חידוש הרצונות שהם בחודש ניסן, אבל בעיקר הוא הזכיר את זה בהקשר של המלאך. אנחנו הוספנו לו את הביטוי המלאך המלווה. אחרי זה קראנו מהרמב״ם ממשנה תורה, מהלכות חמץ ומצה, בפרק שביעי על ליל הסדר, שהוא מדבר על המצווה לספר ביציאת מצרים, שהוא לומד את זה, חז"ל לומדים את זה מ"והגדת לבנך". וכל העניין שאומרים שאפילו אין לו בן או אין לו משפחה, עדיין בן אדם יכול לקיים את ה"והגדת לבנך". זאת אומרת, הילד שבתוכנו מחכה שהבוגר שבנו יספר לו את סיפורי האמונה וההתחזקות. זאת אומרת שזה הבנה נפלאה שבכל אחד מאיתנו יש גם את הילד וגם את הבוגר, והעבודה בליל הסדר זה והגדת לבנך. זה בוודאי גם אם יש את הילדים ממש של והגדת לבנך. אחרי זה דיברנו על כך שכל אחד יכול לערוך ליל הסדר, גם אם אין לו משפחה או אין לאן להיות מוזמן, צריך בסך הכל לדאוג לאגדה יין ומצה ומרור. זה מאוד חשוב ההבנה הזו, כי גם אם לא הכנתם שום תפריט קולינרי מרשים או מיוחד, המצה, זה עיקר העניין, המצה והיין. הרבה אנשים, פעם לפעם אומרים לי שהדיבור הזה, זה עצמו כבר הביא אותם לחירות. כי הם היו בלחץ, בתחושה שאין להם אפשרות, זאת אומרת שאם הם לא מוזמנים לליל הסדר, אז אין להם אפשרות, צריך איזה רישיון מיוחד לעריכת סדר. וההבנה הזו שביכולתו של כל אחד מאיתנו לעשות את זה בעצמו ממש, ואפילו להזמין חברים, זה עצמו, זה יציאה לחירות. והסיפור ביציאת מצרים, זה חזל בעצם תמצטו לנו את זה אל תוך נוסח ההגדה. זאת אומרת, עד בעצם שנכתבה ההגדה, אז היה הדיבור חופשי, בעצם שתו 4 כוסות יין ו... היה דיבור חופשי בעצם על הניסים. וההגדה זה בעצם עריכה מתומצתת של כל ההיסטוריה היהודית, זאת אומרת איך, מאיפה הגיעו אבותינו, מה היה במצרים, ועד שגאל אותנו לקדוש ברוך הוא, ועד היום יש את הכוח המיוחד באמירת ההגדה, מיוחד שאומרים אותה בלא הפסקה בדברים של דברים בטלים, לקבל את האור המיוחד שיש במילים הללו. יש אפילו דעה שאליהו הנביא כתב את האגדה. לא ברור מי כותב האגדה. זאת אומרת, האם היא נערכה במהלך כמה דורות? הרי, זאת אומרת, החלק העיקרי והארי של האגדה זה בעצם ליקוט קטעים שונים שמופיעים חלק בתנ"ך, חלק במדרשים, חלק במשניות, וקיבצו אותם לעניין אחד. אבל בעיקר זה בעצם גם להוציא את הדיבור מהגלות. להוציא את הדיבור מהגלות זה גם לדעת שיש מי ששומע, מי ששמע ומי ששומע את זעקתנו, בקשתנו ורצוננו. אחרי זה גם הרחבנו ודיאקנו בדברי הרמב״ם, שאומר שבכל דור ודור חייב אדם לראות, לא לראות, אלא להראות עצמו. ולא רק זה, אלא הוספנו כאילו יצא אתה עכשיו ממצרים. זאת אומרת שזה סוג של איזו הפקה מיוחדת לליל הסדר. נאמר פה שההבדל בין לראות עצמו לבין להראות עצמו, שאם זה לראות זה פנימי ולהראות זה חיצוני, ושזה בעצם אותו עניין, זה להמחיש שאלו שסביבי יראו משהו בתנועת גוף שלי, משהו בשפתי החיצונית שאני יוצא בעצם לחירות. גם דיברנו על כך שיש לנו אפשרות לא להמתין לליל הסדר ולהיות כבר עכשיו לחיות את החירות שנועדנו עליה, כי כל חודש ניסן נושא עמו את הברכה המיוחדת הזו. בעזרת השם שבוע הבא נמשיך בעניין הזה של עוד הכנה לליל הסדר ולברכה המיוחדת לחודש ניסן. אבל את טיפוח המלאך המלווה אפשר בהחלט להתחיל מהערב, ולמרות שרבי ברוך ממז'יבוש אמר לנו שפסח, שהקדוש ברוך הוא מדלג גם על הפתחו לי פתח כפתחו של מחת, זה לבאמת מי שהגיע לליל הסדר ולא היה לו זמן או מודעות או התעוררות לפתוח את הפתח הכי קטנטן, אבל מי ששומע את הרעיונות הללו, הוא בוודאי יכול להכין את עצמו ולפתוח כמה פתחים כפתחו של מחט לקראת הלילה הקדוש הנשגב והנורא. תודה רבה, היו ברוכים ושמחים, ולילה טוב.